אנחנו לומדים את המאמר, ביור עניין יחלצו. יש את הפרשה שלנו, בפרשת מטות, שמשה רבנו מבקש לגייס מעם ישראל מי שילחם עם המדיינים. אז זה בלקוטי תורה על פרשת מטות, בדף פי זין במודעה הראשונה. כמו זה כאן שואל כאן, שאלה שהוא שאל כבר במאמר המקורי, ביור עניין יחלצו מאיתכם. הצירוף של שני המינים האלה יחד לא מסתדר כל כך. מדוע? לכאורה ייחלצו מבעלה. היה יותר מתאים שיהיה כתוב עם יוד, ייחלצו. מה ההבדל אם אומרים החלצו או ייחלצו? דעה, הרי מה כתוב פה בפסוק? מאיתכם. מה זה מאיתכם? הוא לא הולך לגייס את כל היהודים. הוא אומר ליהודים, מאיתכם, מתוך כלל עם ישראל, הוא הרי מגייס חלק, הרי בפסוק כתוב במפורש, שלקחו 1,000 מכל שבט, 12,000 חיילים. אז זאת אומרת, זה היה גיוס מתוך העם, גיוס חלקי. אז אם כך, אז הגיוס הוא חלקי, שכתוב מאיתכם משמע, ולא כולכם, אז היה צריך לכתוב ייחלצו, כי הרי והחלצו, כשכתוב החלצו, משמע כולכם. כשאומרים החלצו, זה פנייה לכללות העם, שאתה אומר לכללות העם, שכולם צריכים להיחלץ למלחמה. אבל מכיוון שזה רק מאיתכם, זה רק חלק, אז היה יותר מתאים שכתוב ייחלצו. דאכתיב, הרי איך הסגנון של הפסוק? וידבר משה אל העם לאמור, מדבר לכלל עם ישראל, ואומר להם, היחלצו. אז כשפונים לכל העם, אומרים להם היחלצו, אז אתה פונה לכולם. אז מיד המילה הבאה, מאיתכם, רק חלק מכם. אז המילה הקודמת הייתה צריכה להיות כתובה, ייחלצו. כדי להבין את ההבדל בין הביטוי, למה כתוב היחלצו, למרות שזה רק מאיתכם, אז אדמור הזקן אומר, צריך להבין בצורה יותר רחבה, מי היה האובייקט, מי הייתה האומה שנגדם נלחמו. זה היה המדיינים. צריך להבין את המהות, מה מסמלת הקליפה הזו, הגויים של המדיינים, מה הם מסמלים, כנגד מה היה כאן המלחמה. אך העניין, כדי להבין עניין מדיין, כדי להבין את המהות של המדיינים, מי הם המדיינים, מה הקליפה הזו, מה הם רצו, איך מתגברים עליהם. כדי להבין את המהות של המדיינים, יש להקדים עניין שבעה עממים. צריך קודם כל להבין את ההבדל, את העניין, מה עם כל שבעה אומות. כשלהבין מה עניינם של כל שבעה אומות, אז נוכל להתמקד ולהבין במה המדיינים שונים מכל שאר האומות. אז קודם כל הוא מסביר כמה שורות מה עניינם של כל השבע אומות, ולמה באמת יש רק שבע אומות, מה התוכן של השבע אומות. השבע אומות זה שבע אומות של גויים, שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, אז הם הצטוו להשמיד אותם. זאת אומרת, הם מייצגים משהו שלילי שצריך להיפטר מהם. מה העניין של השבע, ולמה דווקא שבע וכו'. זאת אומרת ככה, שנאמר בהם, כתוב על השבע אומות, כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ. כתוב על השבע אומות הסבר מדוע הקדוש ברוך הוא מצווה שצריך להיפטר מהם, לנקות את ארץ ישראל מהם, שיהיה נקי לגמרי בלעדיהם. התורה מתארת, כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ. יש בתורה רשימה של הנהגות שהתורה קוראת להם תועבות. אומרים שאנשי הארץ, אלה שגרו פה לפני שעם ישראל הגיע, השבע אומות, הם האחראים על כל התועבות האלה, אז בעצם מהן צריך להיפטר. דיינו שהשבע אומות מייצגים הנהגה מתועבת. כמובן יש הבדל ביניהם, שכל אחד מהאומות מייצג את התועבה בתחום אחר. וכפי שנראה זה כנגד שבע המידות. כל אומה מייצגת מידה אחרת, כל מידה יכולה להיות כפי שהיא בקדושה, וכל מידה יכולה להיות כפי שהיא משתלשלת והופכת להיות פסולת ועניין שלילי של קליפה. שהם השבע האומות הללו, דיינו השבע המידות שהן בעצם התועבות, שיעורי הזין מלאכים דתור. כפי שידוע, למדנו את זה הרבה פעמים, שעולם התור, שקדם לעולם התיקון, בעולם התור יש שבע מידות, רק השבע מידות בעולם התור, מצד אחד הן מאוד מאוד מעלות ודרגות קדושות ביותר, אבל נהיה כידוע העניין של שבירה, שבירת הכלים, ומהפסולת עד שמבררים את עולם המידות של עולם התור זה תהליך, עד שעולם התיקון, עד שעם ישראל שבאים ומקבלים כוח מעולם התיקון, מזכחים ומבררים את כל הבעיות שנוצרו מהשבירה הזו של השבע המידות של עולם התוהו, אז זה תהליך, אבל בינתיים יש מצב של המידות השליליות שהן בעצם שיורים, שיירים, פסולת, מהזין מלכים דתוהו. דתוהו כתוב שיש שבע מלכים, כל מידה היא כמו מלך, כפי שיריד גם בהמשך, לא מוכנה להתמזג ולהתאחד עם המידה השנייה, מראה שכל מידה היא בפני עצמה, ומזה נהיה השבירה. מזה נפלו שיירים פסולת. דהיינו, מה זה הפסולת? השיגים והפסולת שנשארו אחר הבירור. כמו שיש לנו דבר שהוא תערובת מתכת של כסף עם פסולת, עם סתם ברזל, או זהב עם פסולת. אז בזמן שהכל מעובב, זה תערובת אחת גדולה, ואני לא יודע לזהות מה פה הזהב והכסף ומה פה הפסולת. אבל כשעושים בירור, כשעושים עבודת הבירור, אז יש בירור ראשוני. בירור ראשוני זה הפרדה ראשונה בין גושי פסולת הבולטים לבין הדבר המועיל. אז זה בירור ראשוני. בירור שני, אז זה עוד יותר, כי גם בחלק שכבר שמנו אותו לצד של הטוב, האמת שבבירור שני אפשר למצוא בו גם כן עוד פסולת, ועד שהזהב הופך להיות זהב נקי או כסף מזוקק, זה תהליך ארוך של ניקוי והורדת פסולת. אז השיגים, הפסולת שנשאר אחרי הבירור, אז מה שלפני זה הוא היה אחד עם הזהב, אחד עם הכסף, כשמבררים, דהיינו מפרידים את הטוב מהרע, נהיה פסולת, אז ככה גם ברוחניות. המידות האלה של עולם התור, יש בהם תערובת, ברגע שיש את הזיכוך, אז מה שנפרד מהחסד, במקום שיהיה חסד של קדושה במקור, הופך להיות חסד בקליפה, חסד שלילי, וכאן ככה הגבורה, וככה כל מידה במידה. מביא דוגמה לדבר. כמו אברהם, כתוב על אברהם, הבינו את הביטוי, שיצא ממנו, מאברהם יצא ישמעאל. ביצחק יצא עשיו. עכשיו, אברהם הוא מסמל דרגה אלוקית מאוד גבוהה. הנשמה של אברהם אבינו היא נשמה טהורה. אבל כשאברהם אבינו יורד לעולם, פה, העולם הגשמי, שהגוף שלו, הנשמה מתלבשת לא בגוף, אז היא נהיית מעורבת עם גוף שבא מקליפת נוגה, ואז יכול להיות מזה פסולת. יכול להיות מזה גם כן, אז ברור שאברהם אבינו עושה את העבודה ומפריד את הפסולת, אבל יש פסולת. וככה בפועל כתוב, שאברהם יצא ממנו ישמעאל. אברהם זה חסד של קדושה, ישמעאל זה חסד של קליפה. החסד של קליפה היה קודם דבוק כחלק מאברהם, אבל ברגע שיש את עבודת הבירור, אז יצא ממנו, אז נהיה פסולת של אברהם, שכבר יצא להתברר, ונפרד מאברהם, ונשא השיגים וקליפה. דהיינו, איפה השיגים נמצאים, איפה הפסולת נמצאת? למטה נשא שיגים, אבל לא למעלה. למעלה, נשמתו של אברהם היא נשמה אלוקית, מרכבה לשכינה, כולה קודש. אבל כפי שהיא יורדת למטה, כפי שבתוך הגוף, אז נולד ממנו ישמעאל, יצא ממנו השיגים והפסולת ונהיה מזה ישמעאל. ככה אותו דבר, כל השבע מידות של עולם התוהו, במקור זה קדושה בדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל כפי שזה יורד למטה, אז יורד פסולת ושיגים, ואז שזה מתבטא בשבע אומות הרעות שהיו בארץ ישראל, שכל אחד מהאומות הוא בעצם ביטוי של במקור של אחד מהשבע המידות הללו. והנה, מתחילה הוברר אצילות. יש את הבירור הראשוני שעולם האצילות הוא גם עולם התיקון שהוא בא אחרי עולם התור, אבל עולם האצילות קיבל בתחילה את החלק המבורר, חלק הנקי בטוח, חלק שאין בו פסולת, אין פסולת באצילות. דיינו שהמובחר מהניצוצים וכלים דתור נכלל בקדושת האצילות. מה שהרי בעולם התור זה תערובת של טוב ורע. החלק הטוב המשובח ומעולה זה קשור לעולם האצילות. שירד לעולם נמוך יותר, עולם הבריאה, ירד קצת טוב, אבל עם חלקים לא טובים. צריך לברר. אתה עושה את הבירור הזה, אז עולם הבריאה נהיה מבואר, ואז נפלנו לעולם נמוך יותר. עולם היצירה. עולם היצירה שוב, יש עדיין חלק טוב וחלק פסולת, וככה עד שיורד הכי למטה, מה נשאר בסוף? רק הפסולת, כי את הכל זרקנו את הפסולת למטה, נשאר הפסולת. ומה שלא היה יכול להיות נכלל באצילות, כמובן שעולם האצילות זה הבירור שלוקחים את החלק המובחר והטוב, מה שלא יכול להיות שם, כי יש חלקים שהפסולת דבוקה בהם מדי חזק, אומרים, טוב, זה לא שייך להיכנס לעולם. פה אנחנו מחפשים משהו מזוקק ונקי. מה שצריך לעבור בירור נוסף, כמו שיש מצב שהשיר הגדול זורק דברים שאומר, זה לא נראה לי, זה לא לבית שלי. זורק, יכול להיות שאנשים אחרים יראו את זה, מה הוא זורק את זה? זה דבר שאפשר עוד להשתמש בזה. אחרי שהם יזרקו את זה, אז מי ייקח את זה? אדם שהוא ברמה עוד יותר נמוכה וכך הלאה. אז החלק הכי טוב שיכול להיות נכלל באצילות, הוא כולו טוב, נעשה אצילות. אבל מה שלא היה יכול להיות נכלל באצילות, אז נעשה בריאה. עולם הבריאה זה עולם נמוך יותר, ששם נמצאים אותם בחינות שהאצילות לא שייך אליהם, ירד לבריאה. מה ההבדל בין בריאה ואצילות? בגדול גם עולם האצילות זה קדושה וגם עולם הבריאה זה קדושה. אז מה בכל זאת ההבדל? למה בריאה זה נמוך יותר מאצילות? זאת אומרת, והכל בסתרה זה קדושה. האמת שגם אצילות וגם בריאה זה הכל, עדיין לא הגענו לשבע אומות הרעות, עדיין בקדושה. בסדר ההשתלשלות זה הכל קדושה. זה הכל בחינת ביטול הקדוש ברוך הוא. מה בכל זאת ההבדל בין אצילות לבריאה? רק באצילות הוא ביטול גמור. עולם האצילות זה עולם שכולו אין שום נגיעה ושיגים של, שאפילו לא גרגיר קטן, הכל זהב, טהור, ביטול מוחלט לאלוקות. בבריאה, בבריאה זה כבר מקום שמה שלא יכול להיכנס לאצילות כי הוא טיפה יש, בבריאה יש לו מקום, כי בבריאה מלכתחילה לא היה רמת זיכוך גבוה כמו בעולם האצילות, אז הוא יש שבטל. עולם הבריאה זה כבר יש, אבל הוא עדיין בטל, כי זה עולם שבקדושה. וכמו איפה רואים שיש ביטול בעולם הבריאה? כתוב, וצבא השמיים לך משתחווים. בצד אחד כתוב שצבא השמיים לך משתחווים. הצבא השמיים בטל הקדוש ברוך הוא. וביחד עם זה כתיב, הוא כתיב, שמיים לא זכו בעיניו. השמיים הם לא זכים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם בא בחשבון עם השמיים. רגע, אותו שמיים, שצבא השמיים לך משתחווים, אז הייתי יכול לחשוב ששמיים זה מבטא שיא התועלת ושיא הטוב. באותה מידה כתוב, שמיים לא זכו בעיניו. יש בהם פסולת. למה? כי זה רמת ביטול יותר נמוכה מעולם האצילות. הוא כתיב, ובמהלכיו ישים תעלה. אפילו המלאכים, שהמלאכים הגדולים זה עולם הבריאה, ורוב המלאכים זה עולם היצירה, הקדוש ברוך הוא בא איתם חשבון, יש מלאכים שנענשים. למרות שמלאך נתפס אצלנו שזה שיא טוב ושיא השלימות ולא שייך בזה חטא וכו' וכו', אז מביא ציטוט מהגמרא במסכת חגיגה, כמו דאפקו למתת ומחיו סמך פולסין דנור, יש שם תיאור בגמרא שהביאו ביקורת על מלאך מאוד מהגדולים, מתת. והגמרא אומרת שמשהו לא היה מתאים בהנהגה שלו, אז הגמרא מתארת שהנישו אותו. הוציאו אותו ועיקו אותו 60 פולסים דנורה, 60 מכות של אש. זאת אומרת, רואים, כמובן צריך להבין מה שייך עניין של חטא אצל מלאכים. יש איזה מכתב של הרבי הקודם שמעריך להסביר את המושג הזה של חטא אצל מלאכים, אבל רואים שיש מושג של פסולת גם בעולם הבריאה, על אחת כמה וכמה בעולם היצירה. זה הכל מראה את הירידה, את הבירור, אבל כשמבררים, ככל שיורדים יותר נמוך, יש מקום לפסולת. מסיים את המשפט ואומר, ומזה יובן, איך שבריבוי השתלשלות, אם זה יורד ועוד יותר, וככל שיותר יורד, אתה יותר מנקה, ואז מה שנשאר לשלב התחתון, נשאר קצת יותר פסולת, קצת יותר לכלוך. בריבוי השתלשלות יוכל להיות, נעשה סיגים ממש. בשלב האחרון, יהיה פה חתיכות ברזל, סיגים, פסולת, שאין בהם כבר שום דבר, רק פסולת. למרות שבהתחלה הם היו חלק מהזהב או מהכסף. זהו שאמרו, על פי זה נבין, שני ביטויים שכתוב על השטן. ולכאורה הם שני ביטויים הופכים. צד אחד כתוב, נתן עיניו במקדש ראשון. כתוב שהשטן שם את העיניים שלו על בית ראשון, והחליט, הוא הולך להחריב אותו. זאת אומרת, השטן הוא כולו שלילי, הוא רוצה להחריב את בית המקדש. והרי פעם אמרו, מקום אחר בגמרא אומרת, שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. השטן הכל היה לשם שמיים. אז רגע, מה זה השטן? או אחד שעושה לשם שמיים, או אחד שמחפש להפיל את בית המקדש? איך שני הדברים משתלבים יחד? אך שניהם אמת. שני הדברים נכונים. איך אפשר לשלב? כי שורש התחלת השיגים והקליפות אינו רע גמור. בשורש העליון הוא לא רע. בשורש העליון יש לו מטרות טובות. ושם הוא עניין לשם שמיים נתכוונו. אבל כשזה יורד, יותר למטה, יותר מצטמצם, אז אותו אחד שבשורש הוא התכוון לשם שמיים, כשזה מגיע למטה בפועל, זה הופך להיות מישהו שמחפש לשים עיניים ושם רגל ורוצה להפיל. אומנם מה שמשתלשה למטה-מטה, נעשה סיגים קשים יותר. ומקטריגים ממש. אז שזה יורד למטה וזה נהיה כוח של קטרוג, ומחפש רק את ה... את הבעיות, את השלילה, ואמר, כמו שהשטן אומר לקדוש ברוך הוא, על איוב, יד בפרק הראשון של איוב, שמספר שם על יראת שמיים של איוב, על גדלותו, בא השטן ואומר לקדוש ברוך הוא, החינם ירא איוב. מה הוא ירא שמיים בחינם? הוא מקבל ממך טוב, רק תן לו כמה ניורים ותראה מה יקרה לו. זאת אומרת, אותו איוב, הוא באמת היה בסדר, איש יראי אלוקים, איש טעם וכו', אבל המקטרג, אומר מה פתאום, תראה יש לו סיגים, יש לו פסולת, יש לו זה, אז זה רואים פה מה שהוא מסביר, שכל האומות, זה המשפט האחרון, ועל דרך זהו עניין התאבות זין הממין, כל השבע אומות, הכנעני והחיטים, מאיפה הם באים? מזין מידות אתו, הם באים משורש מאוד מאוד גבוה, אבל בשורש זה גבוה, כשזה יורד למטה וזה משתלשל, אז מחסד של קדושה, של עולם התוהו, שזה מאוד נעלה, הופך להיות חסד אהבות זרות ופסולת ודברים שהם הפך הקדושה לגמרי, ואותו דבר בגבורה וכן הלאה, זה מסביר את השבע אומות בכללותם איך הם הגיעו. כמובן זה הקדמה שצריכים, מה זה מדיין? כי אנחנו מדברים פה במלחמה נגד מדיין. בעזרת השם בהמשך נהיה מי למדיין.